טוב, שלום, צהריים טובים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תראו, לא צריך להיות להעמיק יותר מדי כדי לראות שמכות מצרים מחולקות קודם כל לשבע ושלוש. שבע בפרשת וירא ושלוש בפרשת בו, גימטריה שלוש. וממילא גם יש להם כנראה נושאים או מטרות, נקרא לזה ככה, נפרדות. כאשר זה ברור, כשמשווים את מכות מצרים, משווים אותם למקומות אחרים בתורה, אז זה ברור שמטרת הקדוש ברוך הוא היא לא להרוס את מצרים. במקום שיש גזירת חורבן והרס, זה נעשה בצורה הרבה יותר רדיקלית. כמו בסדום, בבת אחת, גופרית, באש, נגמר הסיפור, זהו. או כמו בנינווה, עוד 40 נינווה נהפכת, או כמו בקורח, קורח וכל עדתו, אז מיד האדמה פותחת את פיה ובולה. קיצור, כשיש צורך לפגוע במי שנחתם דינו, בדרך כלל זה נעשה בצורה הרבה יותר רדיקלית והרבה יותר אימתנית וכו' וכו'. כאן יש פה איזה מכות ש... בעיקר פוגעות במרכיב מסוים של העניין הכלכלי במצרים. גם זה כל מכה היא אמנם חודש, אבל זה שלושה שבועות התראה ושבוע מכה, נכון? משהו כזה. כאילו נותנים לפרעה הרבה מאוד זמן להתבונן. אז זה ברור שהמטרה של המכות היא מטרה חינוכית. כלומר, לשכנע את מצרים, את פרעה, להבין שהם הולכים בדרך לא טובה. ואגב, זה גם נראה שזה מצליח. כלומר, בסוף הפרשה, פרעה, בפעם הראשונה, לא רק אומר, תפטרו לי, די, קשה לי וכל זה, אלא הוא מתוודה. הוא אומר, חטאתי הפעם, וידוי. אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. מצוין? זה פעם ראשונה שיש כאן וידוי. אז לכן זה ברור שהמכות הם נועדו, אבל מה בדיוק בכל מכה נועד לתת איזושהי הוראה חינוכית למצרים? זה צריך טיפה לפענח. ומי השילוח עושה את זה, בצורה נפלאה מאוד, ממש. בחלק מהמקרים הוא טיפה יותר מפרט, בחלק קצת פחות, אבל אז בואו נראה את זה. מוכנים? חדרים, יאללה. עניין שבע העמקות שבסדר הזה, הם נגד הפסוק שש הנה, זה משלי יוד, כן. משלי וו, זה לא משלי וו, זה משלי יוד, זה משלי וו. שש הנה שני השם ושבע תועבות נפשו. יש שישה דברים או שבעה דברים שהקדוש ברוך הוא שונא. זאת תדע שכל האנשים שיש בעולם, אפילו אצל האקום, כגון שלפעמים משפילים שר אחד ומתאים שלה לאחד, הכל הוא מבילות הרעות הנזכרים בפסוק, שש הנה וכו'. מה, אגב, מה המידות שמוזכרות? יש שם עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה. נכון? זה התנך האוטומטי. מה אמרנו? זה וו. וו יוד. וו אמרתי? יוד את זין, אבל זה וו, זה וו, זה פרק וו, זה טעות פה בהדפסה. שש הנה שני השם ושבע תועבות נפשו. עיניים רמות, לשון שקר, וידיים שופכות דם נקי. עיניים רמות זה גאווה, לשון שקר זה שקרנות. ידיים שופכות דם נקי, זה שפיכות דמים. היום אפשר להגיד ככה, ידיים שופכות דם נקי. נכון, על המקלדת. כל מיני טוקבקים וזה. לב חורש מחשבות אבן. כל הזמן אתה חושב רע על הזולת, ורגליים ממהרות לרוץ לרעה, במקום לרוץ לדברים טובים, רץ לדברים רעים, יפיח כזבים עד שקר, יפיח זה יפיץ, כמו שעושים לסבא הזה, נכון? יש כזה, יש לו פוק כל הזה, יש לו כאלה צנחנים קטנים כאלו, אז לוקחים דברים רעים, מפיחים, ומשלח מדנים בין אחים. אחד שההנאה שלו, הגשמק שלו מהחיים, זה שהוא דואג שיש סכסוכים טובים. נכון, היה איזה ירושלמי, צ'למר, שהיה חולה, אומר, אני צריך איזה מריבה טובה כדי להבריא. ככה, מנהג ירושלים, זה... אז זה הפסוקים. בואו נראה איך הוא מחלק אותם למכות. כן, אז אם כך, רק לא יכולה. וכאן כשנענשו מצרים על כל העוונות הללו, שהיו משוקים בליבם, נענשו תחילה על החמור. כלומר, בפסוק זה כאילו, שלמה המלך סידר את זה מהקל אל הכבד, במכות זה הופך, זה הפוך, זה מהכבד אל הקל. אז גם צריך להבין מה יותר חמור ממה. כלומר, זה ברור. עכשיו, רק אני אגיד פה איזה הערה מסוימת, שזה ברור למי השילוח, שהחברה המצרית, זה שהם משעבדים את עם ישראל, זה אמנם חמור מאוד, אבל זה רק אחד מהדברים שהם חולים בהם. יש להם חולי, יש להם חולי חברתי, והחולי החברתי הזה בא לידי ביטוי בשעבוד. בוא נגיד שנוציא את עם ישראל מהמשוואה, ועם ישראל יצאו, אז מה? אז עכשיו המצרים התחילו לאכול אחד את השני, לשעבד אחד את השני. זו חברה חולה. ומצרים היא אז, היא לב התרבות האנושית. אז יש מטרה לתקן את התרבות הזאת, שלא תהיה חולה. אז בואו נראה. מכת דם הוא נגד משלח מדנים בין אחים. כי עיקר ההרחקה מהשם יתברך הוא מידת הכעס. כי אף שהתאווה גם כן מרוחקת מהשם יתברך, אך עוד יוכל להימצא בטוב, אבל מידת הכעס הוא ביותר מרוחק מהשם יתברך. בזוהר, בפרשת תצווה, יש מחלוקת בין רבי יוסי לבין רבי יהודה. אחד מה, לא זוכר מי, אבל רבי יוסי אומר שהכעס, לא, רבי יהודה אומר את זה, שהכעס זו מידה שאי אפשר לתקן אותה. אם אדם כעס, זה טומאה, לא מידה, טומאה שלא ניתן להתרפא ממנה. ורבי יוסי אומר, מה, אין דבר שאומר, התשובה, כן, התשובה זה חוץ מכעס. מדוע? מפני שהוא משווה כאן, אדם נגיד יש לו תאווה, יש לו תאווה, זה מאכל, אכל מאכל אסור. לפחות הוא נהנה, אחרי איך נהנה, הוא הרוויח משהו. לא לפחות, זה לא בסדר, אבל אתה יכול להבין מאיפה התאווה מגיעה. בכעס, מה אתה מרוויח? מה נשאר לך ביד אחר כך? איזה טעם, איזה שחת סבא בבטן, איזה אוכל, כלום. ומצד שני, הרי כעס באמת זה דומה לערס של נחש. ערס של נחש זה אחד מפלאי הבריאה. כמות קטנה מאוד של חומר כלשהו, שמוזרקת לגוף, לא משנה מה גודל הגוף, גוף גדול מאוד, בזמן קצר ביותר, משתלטת לחלוטין על כל המערכת, עוברת לנהל אותה, אומרת לגוף מעכשיו, לא אתה המנהל, לא המוח, אני קובעת מה קורה. קצב הלב ירד, לחץ הדם עולה, העורקים מתנפחים, אני קובעת שאתה הולך למות. מה זה? דודו, כמות כזאת קטנה של חומר, נכנסת לגוף, אומרת, מעכשיו אני המנהלת של העניינים. רק תחשבו, וזה ברור שזה יקרה, מה יקרה ביום שהמדע יצליח לעשות מניפולציה על הערס ולשכנע אותו לתקוף תאים סרטניים. אתה מזריק, הוא הולך, אתה שר המדע, עכשיו אני המנהל שלך, אני קובע מה אתה תעשה, אתה תפסיק להתפשט, תלך מפה וזה. זה כוח עצום, זה אנרגיה עצומה. אז בכעס, קודם כל מתחוללת כאן השתלטות עוינת. גם כשהוא כועס, הוא עושה דברים שהוא... כעסתי, לא יכולתי, איבדתי שליטה. אז נכנס לך ערס שהשתלט עליך, וברמת ה... קרא לזה ברמת העוצמה. יהודי עושה עבירה, זה יש איזה נקיפות מצפון. תאווה, אחרי זה הוא אומר, מה, יכולתי להתגבר. אבל כשאדם כועס, הדבר הזה של הסלדים, הוא נמצא על האדום. נכון, אם היינו מחברים אליו אלקטרודות, דופק עולה, דופק מואץ, לחץ דם, מזיע. זה. כדי לתקן את זה, אתה צריך להגיע לאותה עוצמה בקדושה. זה קשה מאוד. אולי בפורים, בעזרת שתיית המשקה גם, אתה יכול להגיע למדרגה הזאת, שאתה תהיה ככה אדום וככה סמוק, וככה מתלהב, או אולי בשמחת תורה, בריקודים, במשהו ככה, צריך לעבוד איזה שעה, שעה וחצי, להזיע טוב טוב, כדי להגיע למצב שיש לך איזה פיק של התעלות בריקודים, שאתה נמצא במקום שהיית בו אצל הקהל. לא כל אחד יכול להגיע לדבר הזה. אז כשאדם כועס, הוא בבעיה. מצרים הייתה, לפי ימי השילוח, משלח מדנים בין אחים, הייתה מלאה בכעסים. בין אדם ובין עצמם. כועסים. כעס. אלימות. בית עבדים, כל אחד כתוב סוס ורוחבו, כל אחד מחפש לרכב על מישהו. כעס. ולא רק שכעס, אלא גם מעודדים את זה. מעודדים את ה... יש הנאה, אתם יודעים, עד היום הרי... לפעמים אני פשוט נענה עכשיו את זה מבחינה פילוסופית לגמרי, כן? מה גורם לאנשים להתחרות בתחום ספורט שנקרא אגרוף, או תאילנדי, או מה שזה, ומה גורם לאנשים לבוא לראות את זה גם? הרי זה הכי פרימיטיבי שבעולם. שזה יש בני אדם להרביץ אחד לשני. אגרוף, אין בזה שום אינטליגנציה, שום כלום. עשו איזה סרטים, עשו על זה, רוקי אחד, רוקי ארבע, רוקי... מכות, אלימות, הכי בסיס, הכי פרימיטיבי, הכי... ממש. עכשיו, זה פחות מבעלי חיים, כי בעלי חיים לא הולכים מכות אם אין להם סיבה. רבים על טריטוריה, רבים על משהו, פה, תגידו, על הסיבה אולי הכסף, אני יודע מה. בסדר, כסף, כן. דחף כזה, עזרא אומרת, זה דחף. דחף לאלימות, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, שיש שניים כאלה, אני מבין, אבל שיש קהל כזה, קהל כזה, שרוצה לראות את הכעס, תן לי כעס, תן לי אלימות, תן לי אגרוף, תן לי... עכשיו, יש גם זירות אגרוף, יש גם זירות אגרוף רוחניות, אגרוף רוחניות. בואו נראה את הוויכוח בין הרבנים, הוא אומר ככה, הוא אמר ככה, הוא הכניס לו את זה. זה לא טוב. זה לא טוב, זה לא נכון, זה לא דבר. ככה. זה הבסיס. אז אנחנו צריכים מעל הבסיס. מעל המצופה. מכת... לא, ממש לא. הפוך. הפוך, הפוך, הפוך. כעס לא רק שהוא לא מרגיע, כעס מתמכרים אליו. כי אם אתה כועס, וכולם גם... זה, אז אתה אומר, זה עובד. אז אני פעם באי כעס. לא מרגיע בכלל. יש לך כעס? לך תרוץ 2,000. מתקן. כן. אבל מה כתוב עליו גם עוד? כל המשבר כלים בחמתו? יפה, אז מה הרווחנו? שהוא לא בחלל שבת, הוא רק עובד עבודה זרה. בסדר, וואלה, אחלה עסקה. יש לך כעס? עושה את עצמו זה לא נחשב. יש לך כעס, אתה כועס? פתרונות לכעס. לך תרוץ 2,000, לך תנשום, תעשה שכיבות צמיחה. הרב אורי זוהר היה לו פתרון מאוד מעניין. הוא היה אפילו כועס על הילדים שלו. אז אשתו אומרת לו, למה אתה כועס עליהם? למה אתה צועק עליהם? אז הוא אומר לה, למה את אומרת רק לי? למה את לא אומרת להם? גם הם צועקים עליהם חזרה. אז היא כזה לחשה, כי הם לא משלמים, לא יודע, זה 300 שקל כל פעם שהם כועסים. נדבר שהוא עשה לעצמו קבולה, כל פעם שהוא כועס, שם 300 שקל בצדקה. הצדיק הזה. כמה? 500. 300, 500. אולי זה 500, לא זוכר את הסכום. כן, הסכום גדול, בקיצור, לא סכום קטן. אז היא אומרת לו, אתה גומר לנו את הכסף עם כל ה... זה מרגיע, נכון? פתאום נרגענו. נשלה, אז זה כעס, כעס את תומעה, בזוהר כעס את תומעה. אני אגיד לכם עוד משהו, רבותיי, וזה, אני באמת אומר לכם את זה מעומק הלב, לא שאני עומד בזה, אבל... כשאדם כועס, מה שהוא עושה בזמן הכעס, זה 100% טעות. זה אפילו לא ספק, זה לא 90%, זה 100% טעות. אז מיותר, אל תעשה. אם אתה כועס, חכה. אדם כועס על אשתו. לא תחכה, אתה עכשיו כועס. מה שתגיד עכשיו, בטוח טעות. תחכה יום, ואז תראה בכלל אם צריך להגיד מה שאתה... ואם לא, אתה תגיד את זה כמו בן אדם. אדם כועס על הילדים שלו. עשו זה, אין בעיה. לפני כמה שנים, לא יודע, אחד הילדים עשה איזה משהו ש... לא היה בסדר. לא היה בסדר. כאילו, משהו, אם נתתי לו את הרכב, משהו כזה, והיה... קיבלתי ידיעות שהרכב השתמשו בו לא למטרות שהוא ניתן, נקרא לזה ככה בלשון המעטה. אז זה לא בסדר, זה כאילו אמון וכל זה. חיכיתי שאני ארגע, אחרי יומיים, עוד עוד שמה, תלך את הרכב. כאילו אני סומך עליך, מה בסדר? מצוין, ואז נכון, צודק, סליחה, הלאה. במקום כעס, 100% טעות. ובכל הפעמים, בכל הפעמים שלא שמעתי בכל ההיצע של עצמי, ואמרתי כזה, זה היה מיותר, וזה לא הועיל, וזה רק הזיק, וכו' וכו'. אז לכן, מכת דם, כעס זה בעצם דם שעולה לפנים, מצרים מלאה כעסים. כי עיקר ההרחקה מהשם יתברך ומידת הכעס, כי אף שהתאווה גם כן מרחקת מהשם יתברך, בכל בין יש לה, כמו שאמרנו, התאווה של איזשהו רווח. אומרים שכעס זה להעניש את עצמך על שטויות של אחרים. אך עוד יוכל להימצא בטוב, אבל מידת הכעס הוא ביותר מרוחק מהשם יתברך. טוב, יפה. ונגד יפיח כזבים עד שקר, היה מכת צפרדע. שהצפרדעים מקום מקרקרות. כי המצרים היו מפיחים כזבים על ישראל. שלשון יפיח הוא שכל דבר קטן היו מפיחים ומגדילים אותו. כי בישראל, הדין הוא, אף כשאחד רואה בך בראש החטאה, ואין הדין בדבר הכול בדוראה, אסור לו להגיד. כי היה מעשה לטוב יחטא, ומפני שכשאין עדים בדבר, אז ראיה, כי השם יתברך לא ירצה בפרסום החטא, ורוצה להסתיר אותו בעולם הזה, ולפיכך אסור לפרסמו. אבל הם היו מפרסמים מאוד, ולכן באה עליהם מכת צפרדעים, שהם גם כן מקרקרים ואומים, ולא היו המצרים יכולים להשמיע את קולם. זה פה, מי השילוח פורס פנינו תפיסה מדהימה בעיניי שקשורה לענייני לשון הרע. מה הרעיון בלשון הרע? הרעיון הוא רעיון חברתי. והרעיון הוא כזה. ברע צריך לטפל. אם אתה יש לך אחריות על משהו, אתה צריך לטפל בו, ולכן מישהו אחראי, הוא צריך לשמוע לשון הרע, כי זה לשון הרע לתועלת, בסדר? בתור, בסדר, לשון הרע הכוונה דברים לא טובים שמישהו עשה או משהו כזה, או חולשות שלו, שעשו לך, או רכילות, לא, לשון הרע אולי זה רכילות. כי ראיתי שהוא, אין לו, הוא... אם אתה צריך לטפל, אם אתה, יש לך איזה עניין, צריך לטפל בזה, לדעת מזה, מצוין. אבל רק מי שצריך לטפל בזה צריך לדעת מזה. מי שלא, לא אמור לדעת מזה. לעומת זאת, הפוך, את הטוב, צריך לפרסם. גם אם אתה לא עשית טוב, שמעת שמישהו עשה משהו טוב, תפרסם, זה ייתן לעוד אנשים רעיון לעשות את המעשה הטוב הזה. איך הארגון הקדוש, מתנת חיים, הגיע לאלפיים, עכשיו היה 2,000 תורמים, 2,000 תורמי כליה. דבר עצום. גינס, הם מסרבים לרשום את זה בתור סי גינס, כי זמן מלחמה, לא רוצים עוד וריאציה של אנטישמיות. 2,000 תורמים זה סי, סי, אין, אין דבר כזה בעולם. אז הולכים הגיעו, כי כל פעם הם מוצאים איזה חוברת, ויש להם חוברת לציונות הדתית, וחוברת לציבור החרדי, ואז אנשים קוראים, ואומרים, וואלה, קיבלתי רעיון, וראיתי שהוא תרם, והוא תרם, אולי גם אני אתרום, וכו' וכו'. כל אחד עם ה... כשאתה מפרסם את הטוב, אתה נותן לעוד אנשים מוטיבציה להיות במקום הזה. אני אספר לכם משהו שהתגלגל. חבר סיפר לי לפני כמה שנים, שלכבוד יום הולדת 80, לאבא שלהם, הם התארגנו במשפחה, והחליטו לכתוב ספר תורה לאבא ליום הולדת 80. מדהים, לא? איזה רעיון מקסים. אז הוא סיפר לי את זה. הוא לא, אחת ספר תורה לא בשכונה שלנו, מקום אחר. הוא סיפר, שיתם, איזה רעיון מקסים. אז הוא אומר, תציבו, זה ממש רעיון טוב. אז באתי לאבא שלי כשהוא היה בן 78, אמרתי לו, מה אתה אומר, אבא, לכבוד יום הולדת 80, הכי ספר תורה. והיה מצוין. אז עשינו את זה. כן? וסיפרתי את זה לחבר אחר, הוא אומר לי, זה רעיון מעולה, אני עושה את זה לאבא שלי. אז נסעתי גם לעשות ספר תורה, זה המעלות שלו, נסעתי למעלות שהוא עשה את זה. כאילו, אתה מספר למישהו, הרעיון מתגלגל. מגניב, נכון? לפני הרבה שנים, אבא שלי סיפר לי על המנהל שלו בכפר נוער, שלכבוד הבר מצווה הוא עשה עם הילד שלו מסע מפתח תקווה לירושלים. עכשיו, הילד שלי היה אז בן, הבן שלי היה אז בן 3-4, אמרתי, וואי, זה רעיון. בר מצווה אני אנסה לעשות את זה איתו. ואז כשהוא הגיע לשנת בר מצווה, אז דיברנו על זה, וכן, הוא נורא התלהב וכל זה, ועשינו. אז סיפרתי את זה בקהילה. רגלי? רגלי, כן, 3 ימים. אז סיפרתי את זה בקהילה, ואז ניגש אליי מישהו, אומר לי, הרב, יש לנו בר מצווה לפניכם. אפשר לעשות את הרעיון הזה כאילו, זה... אמרתי לו, בטח, מה זה? בקיצור, מאז עשו את זה, אני חושב שעשו את זה 20 משפחות אצלנו. עשו את הדבר הזה. אני חושב שמשהו כזה, 20 משפחות, עשו את המסע מפתח תקווה לירושלים, מסע בר מצווה. זה חוויה בלתי רגילה. 3 ימים, כל מיני אפשרויות של מסלולים, ובסוף אתה מקבל, המשפחה מחכה לך, כמו מסע קומטה כזה, וזה, אני מקבלים את התפילים, וסוף המסע, רעיון מדהים. ועכשיו זה, ספר על הדברים הטובים, זה עובר הלאה, וזה, אני כמובן יכולתי להתפנק, כי יש לנו בן 1 ו-5 בנות, אבל אלה שאימצו את הרעיון, יש להם כמה בנים. ממשיכים לקדר עדיין חלקם, וזה. אז... של ישראל, כן. בסדר. ברע צריך לטפל. אסור להתעלם מהרע. מי שלא מספר לשון הרע שצריך, הוא עובר על איסור לא תעמוד על דם רעך. בסדר? אבל רק מי שצריך לטפל. את הטוב צריך לפרסם. מצרים הייתה חברה נגועה בלשון הרע. ומה, מקרקרים, מקרקרים, מספרים, מנפחים. עכשיו זה גם יוצר תמונת שווא. תמונת שווא. הכל רע, נכון? ביקרתי את ההורים שלי, שאתמול אני משתדל לבקר אותם באמצע השבוע, וגם בזה, אז... כן, כשאני מגיע, אני משתדל קודם כל שנכבד את הטלוויזיה, שנוכל לדבר, עד שקיבינו אותה. היה שם כתבה, ותנסו לי לנחש לבד באיזה ערוץ, ולא ערוץ שתומך בחיוביות, נקרא לזה כך, על המזג אוויר, שתבח שמו! איזה מזג אוויר, כמה גשמי ברכה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, איזה שפע, איזה ברכה, ירושלים כבר 102 מילימטר רק במערכת האחרונה, כבר 80% מהכמות של כל ינואר, אנחנו כבר הגענו, עברנו את ינואר, סליחה, ב-80% מהכמות השנתית, מה תענוג וכל זה. ירדו פה 3 נזקים שם, ברוך השם, ברוך הזה, כל הכתבה נזקים של מזג האוויר, פה עץ נפל, פה מכונית, פה קיר, פה זה, רק רע, רק איזה. רק איזה. אה? או תגיד איך הכנרת עולה, איך הספיקה גדלה, איך המאגרים מתמלאים, איך כל המאגרים, כל המעיינות, כל המערכת מתעוררת, השתבח שמו. תפרסם את הטוב, ברא תטפל. לא צריך להיות צריך להתעלם מהרע. במצרים כל הזמן יש תעשייה של ישרה, להפיח, להפיח כזבים, נפח אותו, כמו שאתה, יש לך איזה גיחל שהוא כזה עומם, הוא לא מספיק בוער, עושה לו ככה, עד שהוא נהיה אש, הוא שורף את הכל. חברה, הרב ציודה, יהושע יכול להעיד על זה, ידיעות נאמנות, כמה הרב ציודה היה מדבר על הזהירות בלשון, בנקיות לשון הרע, והחפץ חיים השליח האלוהי, ושבזה נבחן תלמיד חכם. בכלל נבחנת חברה, ברמת הנקיות בלשון שלה. זה נכון? אני מצטט נכון את מה שקראתי? אתה שמעת וראית, אנחנו רק קראנו. אז זה מכת צפרדיה, כי המצרים היו מפיחים כזבים, מנפחים אותם יותר, כזבים על ישראל, שלשון יפיח הוא שכל דבר קטן הם מפיחים ומגדילים אותו, כל איזה סכסוך. עכשיו הוא אומר כאן דבר מאוד מעניין, אגב. מה הוא אומר? בהלכות לשון הרע, אתם מכירים, זה גמרא מסכת מכות, הגמרא מספרת שטוביה ראה את זיגוד, זיגוד קראו לו, איך? זיגוד. ראה שזיגוד עשה איזה עבירה, לא כתוב, אני חושב שכתוב שם את העבירה. מה, כתוב שם את העבירה? לא כתוב, או זה כנראה עבירה, עבירה, זה כנראה עבירה בן אדם למקום, לא בן אדם לחברו. אם אתה רואה מישהו גונב את חברך, אתה צריך להתערב. לא לעשה עבירה, הוא ראה אותו אוכל טרף. לא יודע מה, אוכל עושה, גונב, אולי. לא, גונב לא. אמרנו, גונב לא טוב, הוא עושה משהו לא טוב, חדל שבת. אז הוא בא, סיפר לבית דין. אז בית דין אמרו לו, יש לך שני עדים? הוא אמר, לא, רק אני ראיתי. רק אתה ראית ואתה מספר? אתה מדבר לשון הרע? חטף מלכות. אז הוא אמר, טוביה חטא וזיגוד מילקי. טוביה חוטא ואתם מרביצים. הוא אמר, כן, מה הכוונה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שידעו מזה, הוא היה גורם לכך ששני עדים יראו את זה. אם רק אתה ראית, סימן שלא רוצים לפרסם את זה. אל תפרסם. אלא אם כן, אתה צריך לטפל. אם אתה צריך לטפל ברעה, מישהו עושה עוול למישהו אחר, תטפל בזה. אבל אם אתה לא אין לך אחריות טיפולית, רק זה. אם שני עדים לא ראו, אז אתה... מרחב ההכחשה, מה שנקרא. בסדר? לא, זה חייב להיות, ולנפח את זה, ולהגדיל את זה, ולצבוע את הכל. אז זה מכת צפרדעים, שיקוף של הריקבון של החברה המצרית, שהייתה נגועה בלשון הרע. חוסר אמינות, חוסר, אתה לא יכול לדבר, נכון? איך אומר ירמיהו הנביא? איש ברעהו אל תבטחו, איש מרעהו ישמרו. זה הפסוק. איש מרעהו ישמרו ועל כל אח, אל תבטחו. כי כל אח עקב יעקב וכל רע רחיל יהלוך. אתה סומך על אח שלך, על חבר שלך, על רע שלך, מספר לו סודות וכל זה, אתה אחרי זה מוצא איזה מודלף באיזה כתבה או זה, שלחת לאיזה חבר איזה הודעה אישית, אמרת, תשמע, מאוד קשה לי מה הוא, אמר לי כל מיני דברים וזה, אני... הוא הלך והראה את זה, תראה מה הוא הלך לי, תסתכל, אפילו... אמר, אחי, מה הדבר הזה? אמינות, דיסקרטיות. חברה צריכה להתנהל בצורה אמינה, דיסקרטית, נקייה, שומרת על לשון הרע. ולא עסוקה בלפרסם כל מיני את הרע. צריך לטפל ברע, צריך לפרסם את הטוב. את הטוב צריך לפרסם. כי הטוב, אתה נותן עוד אנשים, עוד רעיונות. אני אספר לכם עוד משהו טוב שמדהים, שגם כן התגלגל. לפני איזה שנתיים הייתי במשלחת לארצות הברית, לסמינר חינוכי בבית ספר שם, ותוך כדי המשלחת וזה, אז סיפרה אחת מהמשתתפות שאצלהם ביישוב, הרב פתח קבוצת וואטסאפ לשאלות בהלכה. נפלא. זה לא רע. ואז כאילו חזרתי, אמרתי עצמי, אולי אני אפתח אצלהם, אמרתי, מה צריך לפתוח? אני חושב שיש לו שאלה, שואל אותי מה אני צריך פה עכשיו לנהל קבוצה. ואז בתמימותי, אמרתי עצמי, אבל זה יחסוך לי עבודה. כי אני אפתח קבוצה, ואז מישהו אחד ישאל שאלה, ואני אענה, ואז כל מי שיש לו את השאלה יראה את זה. אז פתחתי את הקבוצה, וזה הפוך, לא רק שזה לא זה, זה הוסיף לי מיליון עבודה. את אותם שאלות שואלים כמה, לא זה. אבל זה ברכה עצומה, זה לא יאומן, זה העיץ מאוד את לימוד ההלכה ואת העיון בהלכה ואת התשומת לב להלכה בקהילה. ויש שם, הכי משמח אותי שיש בקבוצה הזאת מלא נערים, מלא ילדים, והם שואלים שאלות בהלכה, של הסניף הזה, כל מיני דברים, הרבה פעמים זה דיני ממונות, נזקים, או כל מיני עניינים שהם אספו כספים וכל... זה הפך את זה לאיזה משהו, אז מדהים, אז אני כאילו, אז בקהילה, זה, ואז מי שבקהילה סיפרה את זה להורים שלה במקום אחר, ואז הם הציעו את זה לרב שלהם, וגם הוא פתח קבוצה. וככה, כאילו, בקיצור, רעיונות, יש לך משהו טוב, הרב ביגון תמיד אומר את זה. יש לך משהו טוב, ספר לחבר'ה, מה אתה שומר את זה לעצמך? זה לא עניין של, לא לספר בקטע של גאווה, אני עשיתי, לא אני עשיתי, הנה, זה רעיון. פשוט, זה, אבל יש לך רעיון טוב, ספר אותו הלאה. בסדר? מדהים. הלאה, נאג'סים זה בעיה. אז לכן אומר כאן המאה השילח, אומר מאה שילוח, אם לא זה, בעם ישראל הקדוש ברוך הוא לא רוצה בפרסום החטא, הוא רוצה להסתיר אותו, לפיכך אסור לפרסם, אבל אם הם מפרסמים, הם היו, המצרים מפרסמים מאוד, ולכן בא להם הקד ספרדאים, שהם גם כן מקרקרים ואומים, ולא היו מצרים יכולים להשמיע את קולם, לקחו להם את הכל. למרות שמי שסיפר את זה, סיפר את זה בשם, אני לא אפרסם את השם, אבל היה איזה יהודי פובליציסט, שהיה כותב הרבה כתבות בעיתון, והיה כותבות מאוד מאוד ארסיות, מאוד ציניות כנגד פוליטיקאים בעיקר, באופן כללי, ובסוף ימיו הוא קיבל אירוע מוחי שלקח ממנו את הדיבור. ואז הוא כתב לבן שלו, אני יודע שזה תיקון על כל האנשים שפגעתי בהם בכוח הדיבור שלי לאורך השנים. עכשיו אני צריך לשתוק. איך הוא אמר? בעל תשובה. חזר בתשובה. בסדר? טוב, קינים. ונגד רגליים ממהרות לרוץ לרעה היה מכת קינים. כי אצל ישראל נאמר צדק ילין בה. היינו, שהם מלינים את הדין. אף בדבר שיודעים שהדין עמהם. אף על פי כן לא היו ממהרים, מפני שהיו רוצים לצדד ולמצוא עוד זכות. והמצרים היו להפך, שהיו ממהרים לצייר לישראל. אך השם יתברך בחמלתו שמרם, ולא פעלו כלום אף במהירותם. וכנגד זה המכת קינים, כי בבריאה קטנה נמצא גם כן מהירות התנועה. אך מה יפעול עם כל מהירותו הלא קטנו? אני מנסה לפרש את הדברים של מי השילוח, ולהגיד את, כאילו, את התנועה הנפשית, ובעצם לפרש את זה על הזריזות שאנחנו ממהרים, להתעסק בדברים שהם קטנוניים. כלומר, מהירות השיפוט. אני אתן לדבר הזה דוגמה. כל אחד מאיתנו הרי מחזיק ביד כלי נשק עוצמתי שנקרא מצלמה. עכשיו, אתה רואה איזה משהו, כלשהו, מיד, מתלמים? מיד זה עולה. לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, היה סיפור בגוש דן, איזה נוסעת עלתה והתחילה לריב, והנהג אוטובוס צעק עליה, דיבר עליה מאוד מאוד לא יפה, והיה שם איזה מישהו שצילם את האקט הזה, ותוך כדי נסיעה כבר העלה את זה לרשתות וכזה, הנהג הזה היה לו משמרת של 5 שעות, הוא לא מבין מה, הוא לא מבין, שהוא יורד מהאוטובוס, הוא לא מבין, כאילו מלא טלפונים וכל זה, וקוראים לו, פיתרו אותו במקום. עכשיו הוא, שהוא בא להסביר, תקשיב, הוא היה כזה יום, והוא לפני כן, וזה, והיא אמרה לי, זה בתוך הקשר, אבל המהירות שאתה יכול להוציא מיד משהו, ולתעד אותו, ולשלוח אותו, וגם קשור ללשון הרע, וגם קשור לרגליים ממהרות לרע. רגע, שנייה, אין לך אירוע שאין לו כמה צדדים. הנהג הזה, אתה יודע מה, מה היא אמרה לו לפני כן, מה עבר עליו לפני כן, מה זה, כל רגע מישהו נכנס, מישהו יוצא, מישהו צייג, שנייה אחת. המהירות שאנחנו מזדרזים להתעסק בדברים קטנים, כן, כן, וזה, אני אתלונן, אני אגיש, אני זה. הדברים הגדולים והחשובים, זה בסדר, זה אחרים יעסקו, אבל הדברים הקטנים, נכון? זה, שם אני צריך... מצרים הזדרזו בשמחה, בטוב לבב, מה שתקרא, לעסוק בקטנוניות של החיים. רגליים ממהרות לרוץ לרע. אני אומר את זה כדי שגם אנחנו נזהר מהמיצר הזה. דיברנו על כך שב... ימי השובבים צריך לצאת מהמצרים. יש מצר קטנוניות. לקחו לי, שיודו לי, וזה, למה זה, כל מיני. נכון? ואנשים מתאמצים, תסכים עם זה, רצים, באים, חוזרים. אחר. טוב. אז זה הקינים. על מה אנחנו מזדרזים? זה, אתם יודעים שזה מה שאומר רבי למלך מליז'נסק, עד רבה, נכון? הוא אומר, שלא נראה את... לא, אבל עכשיו ששכחת את המשפט המרכזי. שנייה, בוא נגיד רגע, זה יפה, בוא נגיד רגע את הנוסח של התפילה. יש לי זה בסידור. כאילו, כשהוא אומר עד רבה, זה כלפי מה שנאמר לפני כן. נכון? אז הוא אומר, תעורר רחמך לגרש, הנה. הנה, כאן. ותשמרנו... איפה זה? כן. ותצילנו מקנאת איש מרעהו, ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו ולא קנאתנו על אחרים, עד רבה. תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. ושנדבר כל אחד את חברו בדרך אשר בארצו לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חברו. מה זה עד רבה? אז זה לא להפך. אם היה להפך, אז צריך לתת להפך. בדיוק. כמו זה ויותר. עד רבה. כלומר, זה... אז הוא נותן לנו כאן כלי עצום, רבי אלימלך שקשור לכאן. איך אני ידע כמה אני צריך לשבח מישהו? אתה יודע איך אתה יודע? לפי איך שהתלוננת עליו, עכשיו תיקח את התלונה, תהפוך ותוסיף. כשאדם מגיש תלונה, זה מפורט. הלכת לזה מסעדה, לא יודע, מגישו לך מנה לא טובה, אתה אחרי זה, זה מסעדה, זה המנה, אתה מקולקלת, ופרנס. וכשזה היה משהו טוב, שר כוח, היה מקסים, צויין. את האנרגיות והפירוט שאנחנו מקדישים לפרסום או לפירוט הדברים הלא טובים, מזה תדע איך צריך להגיד את הדברים הטובים ותוסיף קצת יותר. זה העניין. זה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר. כן. על מי? כן. כאילו הוא אומר לך, מה אתה? זה כאילו, מה אתה מתרוצץ על דברים כאלה קטנים? מה אתה? זה דבר קטן, זה חסר ערך. דלג על זה, אחי, דלג. מה אתה כאילו? תקעת על זה. אתה מזמרת, מתרוצץ, בשביל מה? מה יצא לך מזה? דבר. בסדר? אז עד רבה זה להשתמש ב... אמר לי זה פעם, לפני הרבה שנים, זה חבר. הוא אמר לי, אז היה, אתם זוכרים שהשיחות טלפון היה לפי דקות, מה? זמן אוויר, היה משהו לדקה, והיה קישוריות. אם שלחת אס-אמס מ-Orange לסלקום, הרי הפועלים לקחו את האס-אמס על הכתפיים והעבירו אותו, זיהו, והעבירו אותו מזה, ועלו במשרד והעבירו את זה לסלקום, והיה צריך לשלם על כל ה... והמציאו שם הדברים שלא היו נראו. אז הוא אמר לי, תראה, אם החברות סלולר האלה, כל דקה חשובה אצלהם, גם כספית וגם זמן, אז מה אנחנו נגיד? כן, חצי שקל לדקה. אז חצי שקל זה סכום, שתיתן. דקה זה זמן, שתנצל. עד רבה. אם בשביל זה, זה נחשב, אז בטח בשביל... טוב. הלאה, מכת הרוב. על כן, וגם, ונגד דב חורש מחשבות אבן, היה מכת הרוב. לפי שהיו מחשבים עצות להערה לישראל, ועל כן העמקת הרוב ערבוב של חיות רעות נגד ערבוב של מחשבות רעות שהיה במחשבתם. ולזה נאמר העמקת הרוב, הפלטי לבלתי היות שם הרוב, היינו שם מטבח יברר, כן, יברר אשר לא נמצא בישראל שום ערבוב במחשבתם. אני רוצה לנסות להבין ביחד איתכם מה הכוונה הרוב במחשבות רעות. זה כאילו ערבוב, זה לא מסודר, לא מאורגן. אולי הדוגמה הכי טובה לזה, זה הגרמנים עם מחשבם וזכרם. חלק מהסיבות, אולי, שיהודים לא העלו בדעתם שהגרמנים מתכננים להשמיד אותם, זה בגלל שהם הבינו את המצב הגרוע שלהם, והם הבינו שהם כרגע בתחתית הרשימה, אבל הם גם הבינו שהגרמנים נמצאים במלחמה, ושהגרמנים צריכים כוח עבודה לא זול, אלא כוח עבודה של אפס. אז אוקיי, אז אנחנו נהיה כוח העבודה הזה. אבל מה ההיגיון להרוג אותנו? אבל אצל הגרמנים בעת ובעונה אחת היו מחשבות ערוב, מעורבבות. הם גם רצו לנצל את היהודים, אבל גם רצו להשמיד אותם. והם רבו ביניהם. רבו ביניהם, אמרו, לא, אני צריך, חסר לי פועלים, 400 פועלים, אני צריך... אין ברירה, הם צריכים להיות מושמדים, אנחנו נביא אחרים. בסדר? כאילו, זה ממש הרוב. זה המחשבות מעורבבות מכל מיני כיוונים סותרים זה לזה, כדי לגרום רע. יש לי בבית ספר עם התכתבות, מכתבים בין אייכמן, אם אנחנו בזכרו, לבין מפקדי הצבא, ורמחת הגרמני. אייכמן מנהל את השמדת יהודי הונגריה במאי-יוני 44. זה התאריכים. ובשלב הזה גרמניה כבר מפסידה במלחמה ביג טיים. זה כבר עמוק, זה כבר קצת, עוד קצת קדימה, זה כבר פלישה לנורמנדי, וכבר הם מפסידים בחזית המזרחית. במאי 45 זה כבר... כן, אבל ביוני 44 זה הפלישה, אבל קרב קורס כבר היה. והם הפסידו. אז יש התכתבות. שהוורמכט אומר, אני צריך את הרכבות, לפנות, לקצר את החזית. ואייכמן אומר, אני לא יכול לתת לך את הרכבות, אני לא אספיק להשמיד את היהודים. זה הרוב לגמרי, כאילו, אתם... זה הכל, נכון? אגב, אחד הדברים ההיסטוריים שצריך לשים אליהם לב, לומר כך, כשאתה אומר למישהו מחנה בירקנאו, אז מה עולה לו, מה התמונה שעולה לו בראש? השער הזה, נכון? מה? לא, 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 לא. ארבכט מחצפרי זה באושוויץ, שזה מחנה עבודה, היה בו תאי גזים, אבל הוא מחנה עבודה בעיקר. מחנה השמדה זה בירקנאו. אז מה עולה? עולה, יש כזה, נכון, מין שער כזה גדול, אבנים, זה, ורכבת נכנסת, נכון? בכל סרטים, רואים רכבת נכנסת, וזה נפתח, והיהודים יודעים מה הטרנספורט. זה נכון היסטורית, אבל לא לגמרי. רוב שנות הקיום של המחנה הזה, המחנה הזה נוסד ב-43, נדמה לי, 43, 44, 42, וחצי הוא נוסד, 40... היהודים ירדו, הרמפה הייתה מחוץ למחנה. היהודים ירדו ברכבות מחוץ למחנה, והלכו 2 קילומטר עד לתוך המחנה, עד לסלקציה של השטן. עכשיו, לקראת השמדת יהודי הונגריה, שאז אושוויץ עבד במלוא הקצב, 30,000 יהודים, נרצחו שם לפעמים ביום, בשבוע, כמויות מטורפות, אז הם אמרו, אנחנו לא נספיק. זה מעט את הקצב, עד שהם יורדים, עד שהם הולכים, 2 קילומטר, נשים, ילדים וכל זה. אז הם בנו מסילת רכבת במיוחד לתוך המחנה שהיהודים יורדים. אני הייתי שם, אז אתה הולך, זה 200 מטר. מהרמפה לתאי גזים זה 200 מטר הליכה. בנו את זה במיוחד להשמדת יהודי הונגריה, 400,000 יהודים, שהושמדו במאי, יוני, אפריל, מאי, יוני, 44. הרוב, זה מה שאתה, כן, כאילו, הרוב, אז המצרים, הרוב. אז באים להם גם כל מיני חיות רעות, מורבבות, שבדרך כלל כל אחת בטריטוריה שלה, פתאום האריה והדוב והזה עשו שלום, ובאו להכות את המצרים. ונגד ידיים שופכות דם נקי, היה מכת דבר, הוא לא מסביר למה כל כך, אולי לכם יש רעיון. ונגד מכת שכין, סליחה, צודק, סליחה. ונגד לשון שקר, היא מכת שכין. למה? לאשר איזו פניהם בדברי שקר. לכן התביישו, כמו שכתוב, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה. בדרך כלל, אדם מוסרי, אם הוא משקר, אז הוא מסמיק, אז הוא מחביר, אז הוא מגמגם, אז הוא מנסה קצת למעט בשקר. הם הגיעו לכזאת למדרגה שאיך אומרים, אתה משקר כמו שאתה נושם. בסדר? הם הגיעו למצב כזה שתחבר אותו למכונת אמת, והוא יגיד אמת, יוצא שהוא משקר. הוא רגיל, והשקר אצלו זה ברירת המחדל. נכון? מספרים שהיה איזה עורך דין אחד, גוי, לא יהודי. גוי, כן? שהיה לו איזה משהו במשפט. אז הוא התייעץ עם החבר שלו, תקשיב, מה אני אעשה? אני אשקר ככה, אז אולי יגידו לי ככה. אני אשקר ככה, אולי יגידו לי ככה. אני אשקר ככה, אולי יגידו. אז החבר שלו אמר לו, תשמע, אולי תגיד את האמת. על זה לא חשבתי. אפשרות, לא עלה בדעתי אפשרות להגיד את האמת. אבל זה גוי, כן, יהודים. אז מה הפתרון ללשון שקר? לבייש אותם. לבייש אותם. כנגד העזות פנים הזאת, שאדם הוא משקר, עז פנים. הגמרא אומרת, המסכת דבר מציעה, כופר בכל נאמן, למה? למה כופר בכל נאמן? כי אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. ולמה מוידי במי קצת חייב שבועת התורה? כי באמת הוא היה, הוא לבא, והוא היה רוצה לכפור בכל, אבל אין לו אמת לכפור בכל, כי אין אדם מעיז פניו בפני חובו, אז הוא מודה קצת, הוא אומר, אני היום 50, תשמע שבועת התורה. זה המנגנון. כי יהודי לא יכול לשקר בזה, אבל הם היו משקרים במצח נחושה, וככה, בעזות פנים. תרגלו לשקר, זה כבר נהיה לכם חוקם. אז העזות הזאת צריך טיפה לנדנד אותה בבושה של השכין, שהם ככה מתגרדים וכן על זה הדרך. ומכת ברד זה האחרונה, ונגד עיניים רמות, היינו שהם מתגאים בעצמם שיש להם השפעות כל טוב, הראה להם מכת ברד. אני מזכיר לכם שבמצרים השפע הוא מהנילוס, במצרים לא יורד גשם, הגשם יורד באתיופיה. ומגיע דרך הנילוס, אז הם כל הזמן, הם הולכים ככה, והשפע לרגליהם. מצרים נקראת, כי נכון, כי אתה בא עליה, כי הארץ אשר אתה בא עליה, פרשת עקב, לא כארץ מצרים היא, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. והארץ אשר השם אלוהיך מביא אותך שמה, ארץ ערים מובקעות. למטר השמיים תשתה מים. בסדר? זה ערים מובקעות, זה תחילת הפרשה. זה בסוף. אז למה זה חשוב? אתם יודעים, הרבה דברים הולכים לפי הפיזיקה של הגוף. בארץ ישראל, התנועה הזאת היא תנועה מצויה. התחיל גשם. יש עננים. הראש זז למעלה, כל מסתכל למעלה. הסתכלות למעלה זה נזקקות כזאת. במצרים זה תפוס למטה, העורף תפוס. עשו להם ברד. במצרים לא יורד גשם, אין גשם. פתאום מסתכלים למעלה. יש משהו מעלינו. יורד משהו, יש איזה שפע. תראו איזה נזק אתם מביאים, תראו איזה שפע יורד בכללה. במקום שתביאו ברכה אתם מביאים כללה. אז יוצא שלפי המאה שילוח שבע המכות, ממש טיפול חינוכי, סדרת חינוך מדויקת למצרים, לכל המילות הרעות שלהם, לשון הרע, כעס, מדנים, שקרים, כזב, קטנוניות, גאווה, כל המילות הרעות, הכל שם. כל מכה נותנת להם טיפול במקום אחר. לישראל צדיקים ואור במושבותם, אמן ואמן, חזק וברוך ושבת שלום.